One on One. שיחות עם מנהלי פיתוח. מגיש גיא גרינאפל.
Powered by AppsFlyer Engineering.
ברוכים הבאים לעוד One on One, פודקאסט למנהלי פיתוח, הנושאים שמעניינים מנהלי פיתוח. היום נמצא איתי טל עופר רגב. היי טל.
אהלן.
כיף שאתה פה. טל הוביל את הפיתוח בברידג' קרו, שנרכשה על ידי פאלו אלטו נטוורקס. היום הוא מוביל את פיתוח מוצר הבטחת האפליקציות בענן. לפני זה היה במגוון תפקידי ניהול פיתוח ומוצר בווקמי. אנחנו נוהגים לפתוח את הפודקאסט שלנו עם פינת הרגע שבו הבנתי שאני מנהל גרוע, איזשהו רגע למידתי כזה, שחווית בקריירה שלך ולקחת ממנו תובנה מעניינת להמשך. יש לך אחד כזה?
אז אני חושב שהרגע שהצטרפתי לברידג' קרו בעצם, אחרי שעזבתי את ווקמי, כשהייתי בווקמי אז צמחתי מתוך הארגון, הייתי שם הרבה שנים, צמחתי מתפקיד של פיתוח, ובעצם גם כשהגעתי לתפקידי ניהול, תמיד המשכתי לעשות דברים בידיים, הייתה בעיה בפרודקשן, תמיד הייתי שם, היה לי קשה לשחרר מאנשים בשטח, קשה כנראה במידה מסוימת לגמרי לסמוך נקרא לזה.
כן.
וכשהגעתי לברידג' קרו, אז לא הייתה לי ברירה. לא צמחתי מתוך הפיתוח שם, נזרקתי ישר בסופו של דבר להתעסק בדברים ניהוליים.
לאיזה תפקיד נכנסת בברידג' קרו?
לסמנכ"ל פיתוח ו-VP R&D.
הבנתי.
וזה היה ארגון כבר של 20 איש, היה כבר איזשהו קוד בייס קיים, זה שלב שאתה בעצם חייב לתת איזשהו טראסט מסוים לאנשים תחתיך, וזה גם גרם לי להבין שבעצם אתה לא יכול לגדול כארגון כשאתה נמצא בגישה שלי כמנהל בהתחלה.
שהכל נשאר אצלך בידיים.
בדיוק. אתה חייב לבנות תחתיך איזשהם קופסאות סגורות, שאתה יודע לסמוך עליהן, והן יודעות להרים את הדגל כשיש בעיה. ואני חושב שזה היה הרגע שבעצם הבנתי איזה סוויץ' צריך לעשות בראש, אם אתה רוצה לגדול כמנהל ולגדול כארגון.
אני חושב שזה לגמרי לוקח אותנו לנושא שלנו היום. איך אנחנו כמנהלי פיתוח מתמודדים עם סקיילינג אפ של ארגון פיתוח, בין אם זה בהייפר גרוות ובין אם לא, יש הרבה דברים שאנחנו צריכים לעשות בהם התאמות, גם אנחנו לעצמנו וגם מן הסתם למי שאנחנו מנהלים וגם באופן כללי בתוך הארגון. אז בוא נתחיל. הדרך שחשבנו שיהיה נכון להתייחס לתהליך גדילה כזה של ארגון, הוא על ידי הסתכלות על שלושה פילרים שונים או שלושה טרקים שונים, תרבות, מבנה ארגוני ותהליך הפיתוח. אז בוא נתחיל מלדבר קצת על תרבות. ורגע לפני זה, ואולי טיפה באוף טופיק, מתי בכלל מתחילים לגבש תרבות בארגון פיתוח?
אני חושב שמהיום הראשון, וזה משהו שהולך ומתפתח לאורך כל הדרך. זאת אומרת, צריכה להיות לך איזושהי אני מאמין שלך לגבי זה, אבל את ההטמעה של אני מאמין, זה בסופו של דבר משתנה, זה תלוי באנשים שנמצאים תחתיך, זה תלוי בגודל של הארגון שנמצא תחתיך.
מה החשיבות של לייצר תרבות בשלב הזה? אתה אומר, day one, למה זה כל כך משמעותי? כאילו, אתה יודע, אתה מדבר נגיד על סטארט-אפ של, לא יודע מה, 3, 4, 5 אנשים, גייס עכשיו איזשהו סיד, עכשיו הוא צריך להתחיל לחשוב על תרבות, כאילו הוא צריך לשרוד, לא?
תחשוב על זה כמו DNA של הארגון, זאת אומרת, בסופו של דבר, כשאתה, הארגון יגדל, ואותם 3 אנשים יהפכו להיות המנהלים, או הטק-לידים של הארגון שלך, והם אלה שיהיו המנטורים של הדור הבא, אתה רוצה שהם ינחילו את אותו DNA, וכנ"ל בעצם עם כל שלב נוסף שיגיע לאורך החיים של הארגון.
ומה קורה לתרבות הזאת כשהארגון מתחיל לגדול?
זה נהיה יותר מאתגר לשמר אותה בעצם, כי גם מגיעים אנשים, יותר אנשים חיצוניים, שחוו דברים קצת אחרים, וגם הרבה יותר קשה להעביר את זה בעצם ליותר ויותר אנשים לאורך זמן. וגם התרבות מגיעה בסופו של דבר מהאני מאמין שלך, כשאתה גדל ומתרחק בעצם מהשטח, הרבה יותר קשה להיות בכל מקום ובעצם לתת את הטון שלך על הדברים שקורים, ודרך זה להטמיע את התרבות.
מה זה אומר מאני מאמין שלך? מי זה שלך? למי אתה מדבר? כאילו, מי אתה?
אתה כמנהל, שבעצם מוביל את הארגון.
מי שמוביל את הארגון. אוקיי, סתם, כאילו, מעניין אותי, התרבות לא צריכה להיגזר גם ממי שהוא לא בהכרח מנהל את הארגון, נגיד מהמפתחים, מפתחות שיש בארגון, כדוגמה?
אז אני חושב שיש אלמנטים, קודם כל, לכל יחידה בתוך הארגון יכולה להיות את התרבות שלה. אבל יש לך דברים שבעצם מובילים את התרבות קרוס כל הגופים השונים בארגון, וזה בדרך כלל משהו שמגיע יותר מהאני מאמין של המנהל שמנהל את כל האופרציה, ומהפורום אולי מנהלים שלו, תלוי כמה כל העסק הזה קולברטיבי. אני יכול להגיד לך שאצלי ספציפית, זה התגבש גם מאינפוטים שכל הזמן מגיעים מלמטה. אבל אני כן הייתי בין...
מה למשל, יש לך דוגמה נגיד, לאינפוט שהגיע מלמטה, שאתה מרגיש שהוא, כאילו, עשית איזושהי עבודה כדי להכניס אותו ל-DNA של הארגון. זה מעניין.
אז נוכל לדבר על זה אולי בהמשך, כשנדבר על המבנה הארגוני, אבל אחד הדברים שככה, אחד החבר'ה שלי מאוד דחף, זה לא לפחד להזיז אנשים בתוך הארגון. וזה משהו שככה לאחרונה ממש התחלנו לשקול בצורה יותר...
להזיז כאילו internal mobility.
Internal mobility בתוך הקבוצה שלנו בעצם.
אנחנו מדברים על זה שצריך לייצר תרבות כבר בשלב ראשון, והתרבות הזאת יש הרבה אתגרים במה קורה איתה, ככל שהארגון גדל. התרבות צריכה להישמר, היא צריכה להתפתח, היא צריכה להישאר אותו דבר, כאילו איך אתה רואה את זה בתור מישהו שהוביל, שמוביל ארגון פיתוח גדול?
צריכים להיות לך איזה שהם עקרונות שהם נשארים לאורך זמן, בשביל לא לבלבל את האנשים לאורך הדרך, אבל אני חושב שהיא חייבת להתפתח סביב העקרונות האלה. אנשים יגיעו מבחוץ, צריך לעשות להם adjustments בשביל להכיל אותם, יכול להיות שהם יביאו דברים משלהם, סוג של אבולוציה בעצם.
ואם אנחנו חוזרים רגע לנושא של הפרק, אנחנו מדברים על scaling up של ארגון, של ארגון פיתוח, איך אנחנו מייצרים תרבות שהיא תומכת scaling up? כי בתרבות פיתוח, כאילו יש הרבה רבדים, אנחנו לא נצלול לכולם עכשיו, בוא נסתכל שנייה, איך מייצרים תרבות שהיא תומכת גדילה?
זה חוזר בעצם להיבט של לייצר סוג של קופסאות סגורות, כמו שקראתי לזה. אתה צריך להגיע למצב שכל חתיכה בארגון שלך, וזה יכול להיות ברמת האינדיבידואל, זה יכול להיות ברמת צוות וברמת קבוצה, יודעת להתנהל באופן עצמאי, יש לה את הדומיין המאוד ברור שלה, ויודעת להרים דגלים ברגע שיש בעיות כלשהן. ואם הצלחת לעשות את זה, קל בסופו של דבר לשכפל את המודל הזה, ואז זה כבר לא משנה אם בקבוצה יש 4 צוותים או 5 צוותים, או שיש לך 3 קבוצות או 4 קבוצות, האתגר היחידי זה שזה יוצר יותר תלויות.
מה זה אומר יודעת להתמודד באופן עצמאי?
אז בוא ניקח דוגמה למשל ברמת המפתח. אנחנו מאוד מאמינים בלתת למפתח להוביל משימה מקצה לקצה. זאת אומרת, נגיד פרודקט מביאים איזשהו פיצ'ר חדש לשולחן, אנחנו בוחרים מפתח מתוך הצוות שיש לו את הקורלציה הגבוהה ביותר לפיצ'ר.
פיצ'ר אונר כזה.
בדיוק, כן. להיות איזשהו פיצ'ר אונר. והפיצ'ר אונר הזה עושה את כל ההיבטים מסביב למשימה, הוא יעשה את הפרויקט מנג'מנט, הוא יעשה את יוביל את הארכיטקטורה, מעקב אחרי הביצוע, יוודא את האיכות בסוף, יוודא את הפריסה לפרודקשן וכו. והתפקיד שלנו זה גם לתת לו את הידע, וגם לתת לו את הכלים בשביל שהוא יוכל לעשות את זה באופן עצמאי לחלוטין לאורך כל הדרך.
יש עם זה קצת פערים, כי בעצם, אגב, זה לא שאני בהכרח מתנגד לזה, אבל... לצפות מכל אחד מהמפתחים לדעת, למשל, לעשות פרויקט מנג'מנט ברמה מאוד גבוהה, ואתה יודע, אני רואה אותך פה צוחק, ותכף אני אבין למה, אבל זה דבר שאפתני, אני אגיד זה ככה.
אני אשקר אם אני אגיד שכולם עושים את זה באופן מושלם.
אוקיי.
אבל אני חושב שזה כן סקיל שאפשר לפתח, ואני חושב שיש לנו אינטרס לפתח אותו שוב, כי אם כל אחד יכול לעשות פרויקט מנג'מנט, אז אתה לא צריך להחזיק מלא מנהלי פרויקטים בארגון, ואנשים יכולים להוביל מאמצים באופן עצמאי. ואני חושב שגם ברמת האינדיבידואל, אני תמיד אוהב להסתכל ולהגיד, מבחינתי המבחן של מישהו שעבר אצלי בארגון, שהוא יצא עם משהו, זה שהוא יכול להיות מפתח ראשון לסטארט-אפ.
אהבתי את זה.
ואני חושב שזה אחד הכלים שאתה חייב שיהיה לך בחגורה, בשביל שתוכל להגיע לפוזיציה הזאת.
זו נקודה מאוד מעניינת. אני אגיד תן לי לקחת את הצד השני. יש גם חסרונות בזה שכל אחד עושה הכל מן הסתם, ואחד מהם למשל שקופץ לי לראש זה שספציפית ניהול פרויקט זה סקיל. זה סקיל שדורש כל מיני כלים כדי להתמקצע בו. ויש איזשהו ערך בלשתף את המידע סביב זה. כלומר, אם יש, אתה יודע, נגיד לדוגמה, אצלנו באפס פלייר, אנחנו כבר בגודל שיש לנו מנהלי פרויקטים, ואני חייב להגיד שהתרומה שלהם לארגון היא מאוד גדולה. כאילו, הם עושים הרבה סדר, הם משתפים ידע בין קבוצות לאיך לעשות את זה נכון, הם עוזרים לנו לפתח את כל ה... אפשר לקרוא לזה כמעט אינפרסטרקצ'ר של ניהול פרויקטים בתוך הארגון, וכן, זה לוקח קצת אחריות מהמפתחים, אבל זה מצד שני, זה מפנה להם את הזמן לעשות דברים נוספים. כלומר, זה לא שעם הזמן הזה הם יושבים רגל על רגל, אז מה, איך אתה רואה את זה? כלומר, אתה חושב שיש איזשהו גודל של ארגון שמעליו כבר חייבים להביא את הפונקציות האלה? אנחנו טיפה קופצים קדימה, אבל אני חושב שזה כזה, גם בתרבות וגם במבנה ארגוני קצת.
קודם כל, לנו יש מנהלת פרויקטים. אני חושב שהתפקיד של פונקציות מטריציוניות, וזה נוגע גם לזה, ונדבר על זה יותר ככה כשניגע במבנה ארגוני באמת, זה להיות אנייבלרים למפתחים עצמם. זאת אומרת, היא צריכה לתת את הכלים ואת הידע ואת המתודולוגיית העבודה למפתחים בשביל שהם יוכלו לעשות את זה, וככה לנהל אולי דברים יותר ב-high level, אבל ברמת המשימה הבודדת אצל המפתח, להפוך אותו להיות עצמאי לחלוטין סביב זה.
בוא נדבר קצת על גיוס של אנשים נכונים, כדי לתמוך בגדילה כזאת מהירה של ארגון. איזה סוג של אנשים אנחנו נחפש?
אז בדרך כלל אנחנו נחפש אנשים שהאופי משחק אצלם תפקיד לא פחות מהכישורים הטכניים. זה אנשים שצריכים לדעת להוביל דברים, זאת אומרת, אני בדרך כלל מחפש אינדיקציות מסוימות להזדמנויות טוב, אבל אפילו לא בעולמות הטכניים. במיוחד אם זה לא מישהו עם הרבה ניסיון. אם זה בצופים, בצבא, בכל מסגרת חברתית שהוא היה בה. אם הוא מילא תפקיד עם אחריות מסוימת, היה אחראי לדלבר דברים, גם אם זה לא היה בעצם במסגרת טכנולוגית, זה יכול לתת אינדיקציה מאוד טובה, ולפעמים אפילו דווקא לעשות את הסוויץ' נותן לך איזשהו סט כלים ככה מעבר, של איך הוא יוכל לתפקד בסיטואציות של פיצ'ר אונר למשל.
תן לי לאתגר אותך רגע. זה נשמע לי כמו האופי של האנשים שהייתי רוצה לגייס בלי קשר לתרבות תומכת גדילה.
זה הכל שאלה של על מה אתה שם את המשקל.
אוקיי.
זאת אומרת, קיבלת קורות חיים, בפן הטכני אתה לא בטוח שהבן אדם מושלם. קצת פחות ניסיון ממה שחשבת, לא נגע בדיוק בטכנולוגיות שאתה רוצה. השאלה אם תשים את המספיק דגש על הסימנים הנוספים. אנחנו משתדלים לתת את הצ'אנס כשיש את הסימנים הנוספים, גם למי שאין לו את הפרפקט מאץ' למה שחיפשנו.
אז הבנו למה אנחנו צריכים תרבות, מתי אנחנו מתחילים לייצר אותה, ומי האנשים שיתאימו כדי באמת לקחת את הארגון לשלב הבא. איך אתם מטמיעים את התרבות הזאת אצל החבר'ה שלכם?
אז מחפשים הזדמנויות ביום-יום בעצם. אנחנו כבר בהתחלה נותנים הכשרה יחסית אינטנסיבית, שכוללת גם נגיעה בכל ההיבטים השונים של ה... בתהליכי העבודה השונים שלנו שמביאים את זה לידי ביטוי.
מה למשל?
למשל, מדברים על באמת תפקיד הפיצ'ר אונר, מנסים כמה שיותר מוקדם להביא מישהו להיות פיצ'ר אונר, גם אם זה על משהו קטן יחסית. אנחנו מאוד מקפידים על, אצלנו גם בתרבות, זה, הנושא של למידה הוא מאוד מאוד חשוב, מקפידים לעשות רטו על כל דבר. זאת אומרת, רטו אפילו על ההכשרה עצמה, הסתיימו השבועיים, יושבים ונסים להבין אם יש משהו טוב יותר לעשות פעם הבאה.
וואלה. מה עם רטרו על הרטרו? עושים?
רטרו על הרטרו לא עושים.
חבל.
ואז אנשים פוגשים את האלמנטים האלה מוקדם מאוד, וגם לאורך הדרך מחפשים לתת להם הזדמנויות באזורים שמעניינים אותם, שמתחברות לזה, זאת אומרת, אם כבר דיברנו על הכשרות, אז יש לנו בעצם אחראי הכשרות, והם כבר רואים שזה בעצם אחד המפתחים מתוך הארגון שמוביל את התחום הזה, והוא גם כל הזמן עושה אופטימיזציות סביב הנושא הזה של ההכשרה, לוקח את המסקנות של הרטרואים, אצלנו אחרי ההכשרות בנו לוזים להכשרות בקלנדר, או שפיתחו סלקבוט שמנהל את הדברים, ואז אנשים רואים שזה ממש לכל אינדיבידואל יכולה להיות ההשפעה.
אני אגיד לך מה אני לוקח מהדברים שלך. זה נאמר קצת בין השורות, אבל אני ממש אוהב את זה. הדרך שבה מטמיעים את התרבות היא לא על ידי הכשרה לתרבות ולהגיד ככה צריך לעשות, אלא היא בעצם על ידי עשיית הפעולות עצמן, ובצורה הזאת בעצם ממחישים לעובדים, למפתחים, שזה מה שמצופה מהם. כלומר, על ידי איזושהי דוגמה אישית. כאילו, כשאתה אומר, אנחנו עושים רטרו על כל דבר, אז עכשיו עובדת חדשה שמגיעה, מה שנקלט לה כנראה בראש בין השאר זה, אוקיי, כדאי שאני אעשה רטרו על דברים. אבל כנראה בשום שלב לא אמרתם לה, עשיתם לה צ'קליסט כזה, אמרתם רטרו על כל דבר. אז אני חושב שזה הבחנה מעניינת, כי זה מאוד שונה מהכשרה לדברים אחרים, כמו הכשרה על טכנולוגיות, על שפות, על פריימורקים, שם זה כזה, טוב, הנה סילבוס, זה מה שעושים, תעשו איזשהו תרגיל הנדזון, ככה עובדים עם המערכות שלנו, זה קצת אחר, אתה מבין מה התחבר לנקודה?
מבין לגמרי, ואני חושב שזה, בכל מה שקשור לתרבות, קשה מאוד להטמיע את זה, אם אתה לא רואה את המנהל שלך עושה את זה. זאת אומרת, דוגמה אישית משחקת תפקיד מאוד מאוד חשוב בעניין הזה.
איפה האתגרים בלשמר וגם לשפר תרבות כזאת של גדילה?
נקודה אחת שאני יכול לחשוב עליה, זה העובדה שמגיעים עובדים חדשים כל הזמן, והם מגיעים עם האמונות שלהם והתפיסות שלהם, ולא תמיד זה מתיישב עם התרבות של הארגון, ויש פה איזושהי עבודת שכנוע תמידית שבעצם צריך לעשות מולם.
ברור, הם גם לא מגיעים טבולה רסה, כאילו הם מגיעים מארגון אחר. לצורך העניין, הייתה שם תרבות מסוימת, הם מאוד האמינו בתרבות הזאת, פתאום הם באים לתרבות של הארגון שלך, ועכשיו בוא תשכנע, כאילו בוא תגיד רגע, למה הם צריכים לשנות את כל עולמם עכשיו?
לגמרי, בגלל זה הרבה פעמים דווקא עם חבר'ה יותר ג'וניורים, קל יותר להטמיע את זה.
ברור, אבל מעניין אותי, בוא נתעכב על זה לשנייה. מה אתם עושים? כאילו, מגיע מישהו שהוא יותר נקרא לזה אפוי, שיש לזה גם המון יתרונות, כי בדרך כלל, אתה יודע, הוא יבוא עם המון המון ניסיון, והמון רקע, והוא ראה המון דברים, אבל הוא גם מאוד, יש לו תפיסת עולם ברורה, יש לו איזושהי תרבות שהוא מאוד מאמין בה של ארגון פיתוח, וזה לא מתיישב ב-100% עם מה שאתם רוצים לקדם. מה, איך מתמודדים עם זה?
בדרך כלל לא ניתן לו מיד מושכות על משימה, ננסה שהוא יצטרף למישהו אחר בעצם סביב משימה מסוימת, ושוב, העניין של תרבות הוא מאוד משולב ביומיום, אז הוא יתחיל לחוות את הדברים כבר מפרספקטיבה של מישהו אחר לאורך הדרך. זה לא מבטיח עדיין בהכרח שהתרבות הוטמע כמו שאידיאלית היינו רוצים, ואם יהיו איזה שהם פערים לאורך הדרך, ננסה סביב אותם אירועים ספציפיים מיד לתת פידבק קונקרטי, שידגיש איפה הפערים ביחס למה שאנחנו מצפים.
אני יכול להגיד שמהצד שלי, אני מאוד מאוד משתדל כשמגיעים עובדים חדשים לצוות, בעצם הצוות זה אפשר להגיד, זה הארגון הקטן שאני מוביל, לתת להם כמה שיותר חופש דווקא לבטא את הפערים שהם רואים. כאילו, מה היה לפני, מה הם ראו לפני ומה הם רואים עכשיו, כי אני מאמין שכל עובדת שמצטרפת פשוט יכולה, יש לה פוטנציאל לשפר את הארגון, כאילו את התרבות ואת היכולת שלנו לדלבר וכו' וכו', אז כאילו אני קצת זז באי נוחות במרכאות, כי אני לא חושב שצריך בהכרח להילחם על, אתה יודע, לשמר את התרבות שרצינו בהכרח לגדול איתה, כי בוודאות יש אנשים מבחוץ שבאים ואומרים, שנייה רגע, תחשבו על זה, תחשבו על זה.
מסכים, השאלה איך נותנים לאותם אנשים את המקום להביע את הדעה שלהם ושהם ירגישו עם זה בנוח, כשהם מרגישים תרבות ארגונית קצת אחרת מהצד השני. אתגר נוסף בשימור של תרבות ארגונית, הרגשנו סביב הרכישה על ידי פלו אלטו. פתאום יש תרבות של ארגון גדול יותר שמגיע מסביב, ויש לך ממשקים איתם ואתה מרגיש את ההבדלי תרבות האלה מולם, והתפקיד שלנו כמנהלים היה לגשר על הפער הזה. זה יכול להיות למשל סביב אפילו הבדלים בקצב שחרור גרסאות.
אני רוצה להעלות עוד שני אתגרים, שאני ראיתי אותם, הרגשתי אותם על ה... נקרא לזה על הבשר שלי, כשגדלתי עם אפס פלייר מ-180 עובדים ל-1,600 עובדים ב-6 שנים. הדבר הראשון, זה, אתה נגעת בזה אבל מכיוון אחר, זה באמת הגיוסים. אז אני לא אגיד מי, אבל מישהו בארגון שהיה מעורב מאוד בכל תהליכי הגיוס, דיבר על זה ש... מי שהתקבל לאפס פלייר, צורך העניין לפני, לא יודע, 3 או 4 שנים, היום רצוי שלא יתקבל. כאילו, מה הכוונה? אתה כל הזמן רוצה להעלות את הבר של הגיוסים. וזה אתגר, כי אתה רוצה לגייס הרבה יותר, אבל מצד שני, אתה גם רוצה להעלות את האיכות. אז זה אתגר ראשון מאוד מאוד משמעותי שאנחנו חווינו, ואתגר השני שגם חוויתי אותו באופן אישי, ואני חושב שהרבה עובדים בארגוני סקייל-אפ, הייפר-גרוס חווים, זה שמצד אחד כשגדלים מאוד מהר, אז יש המון הזדמנויות לעובדי חברה, נכון? כי קבוצות נפתחות ותפקידים נפתחים, ואתה אמרת, אינטרנל מוביליטי ודברים כאלה, אבל מצד שני, לא קיימים מסלולי קידום מובנים. כאילו כל הציר הפיתוחי של העובד הוא קצת באוויר, ומה שקורה זה אחד משניים. מי שיודע למרפק את דרכו, הוא ימרפק את דרכו לאנשהו, גם באופן מאוד עדין ונעים ונחמד, אבל הוא ידבר עם אנשים, הוא יעשה פוליטיקה ארגונית, והוא יגרום לאנשים להכיר אותו, והוא יתקדם. ומי שלא, יכול להיות שהוא מקצוען, והוא מפתח מדהים, והיא באמת נכס לארגון, הם יתקעו במקום. אז א', מעניין אותי, נתקלת באתגרים כאלה גם אצלכם, ואם כן, אז איך פתרתם, איך ניגשתם לאתגרים כאלה?
גם נתקלנו באתגרים האלה. ארגונים צעירים מסתכלים על הזדמנות קידום בדרך כלל בתור ניהול. וזה גורם לזה שהרבה פעמים מקדמים את המפתחים החזקים ביותר, ועשיתי את הטעות הזאת כמה פעמים.
נראה לי שכולם עשו
להיות,
את זה.
בהכרח, להיות מנהלים. ואתה צודק לגמרי שצריך לתת אלטרנטיבות, ולקח לנו זמן להבין שצריך לעשות את זה. אני חושב שצריכות להיות אלטרנטיבות מקצועיות גם, וברגע שיש לך את שני המסלולים האלה, חשוב, כשאתה שוקל את מי להכניס לאיזה מסלול ולמי לתת את ההזדמנויות, לוודא שאתה מתבסס על אינפוטים שלא מגיעים מהבן אדם עצמו, אלא מהמנהלים שלו ולפעמים גם מהפירים שלו. ועל האינטואיציה האישית הרבה פעמים. בסוף אתה בפגישות הרבה פעמים עם אותו בן אדם, אתה יכול לקבל כל מיני קיואים, ואתה צריך לוודא שאתה מנטרל את הקיואים שזה לא בהכרח מי הכי צועק בחדר.
בוא נדבר קצת על מבנה ארגוני. דיברנו הרבה על תרבות, הפילר השני שלנו מבנה ארגוני, באים שניים, שלושה פאונדרים, מקימים סטארט-אפ, מגייסים, שלושה, ארבעה, חמישה מפתחים, מפתחות, הגענו ל, לא יודע, 10-15 מפתחים, אתה מצטרף, נכון? לברידג' קרו בשלב הזה. איך הארגון משתנה לאורך הזמן? כלומר, איך אתה מגיע במצב מסוים, מה קורה הלאה?
כשהצטרפתי, היו רק ראשי צוותים וארכיטקט שהיו כפופים אליי.
כמה ראשי צוותים?
שני ראשי צוותים. סדר גודל של 15 איש בפיתוח. סביב הרכישה כבר היינו משהו כמו 25.
כמה זמן אחרי זה זה היה?
זה היה חצי שנה אחרי שהצטרפתי.
כן.
ולאחר הרכישה בעצם עברנו ככה צמיחה מאוד מאוד מואצת. פעלה אלטו בסוף קנתה אותנו בשביל להשיג איזה שהם הישגים באזור הזה. קיבלנו תקנים נוספים. ועם הצמיחה בעצם היינו צריכים גם לייצר קבוצות, פתאום היררכיה נוספת, וגם להתחיל לגייס פונקציות מטריציוניות שבעצם לא גייסנו קודם.
למה לייצר קבוצות?
זה מתחבר בעצם לנושא של אחריות מאוד מאוד, accountability על אזור מאוד ברור. בסופו של דבר, אני מחלק את המחלקה, את התחומי האחריות שלה לאזורים מוגדרים, אני מנסה לצבוע מישהו שיוביל אותם. כשאזור מסוים מגיע לגודל מסוים, אני רוצה מישהו שיוביל את אותו תחום, גם אם יש שם כבר כמה צוותים.
אז אני רק מנסה להבין לוגיסטית, אתה אומר, נהייתם, גדלתם ל-25 אנשים, כמה קבוצות הייתם בשלב הזה?
את הקבוצות גיבשנו כשהיינו בערך 40 איש, נתגבשו 4 קבוצות.
אז אוקיי, אז אוקיי, פאלו אלטו רוכשת אתכם, אתם ממשיכים לגדול, קצב מואץ, מגיעים ל-40 אנשים.
כן.
הבנתי. ואז בשלב הזה אתם מתחלקים לקבוצות?
נכון מאוד.
אוקיי, כמה קבוצות?
4 קבוצות. כל אחת בעצם מובילה, אפשר להסתכל על המוצר שלנו כסוג של דאטה פייפליין.
כן.
כל אחת מהן בעצם מובילה שלב מסוים לאורך הדאטה פייפליין הזה.
אוקיי.
זה לא התיישב לגמרי איך שהפרודקט אולי היו רוצים שאנחנו נהיה בנויים, וזה יצר בעצם אתגרים סביב כל מה שקשור לתלויות בעצם בין צוותים.
למה? תסביר.
ברגע שאתה מחלק את החלוקה של הקבוצות לפי אוריינטציה טכנית, או לפי שלבים לאורך הלייף סייקל של המידע שלך במוצר, איש מוצר יחיד, כשהוא מביא פיצ'ר לשולחן, הוא צריך לעבוד פתאום עם כמה קבוצות, עם כמה צוותים שונים. אנשי מוצר בדרך כלל מעדיפים לעבוד עם קבוצה סגורה, מה שנקרא פודים בתפיסה של השוק.
כן, פודים או סקואדים.
נכון, ואני בניגוד לתפיסה הרווחת קצת פחות נוטה להאמין בזה.
רגע, זה הדלאפ שלך?
דלאפ, דעה לא פופולרית.
זה הדלאפ שלי, כן.
אוקיי, בוא תרחיב קצת.
לפודים בעצם יש שתי בעיות מרכזיות. אחת זה בעצם מקצה את המשאבים מראש. זאת אומרת, עכשיו יש לי איש מוצר, הוא מוביל איזשהו תחום מסוים, הקצו לו 5 מפתחים. גם אם מחר התחום המוצרי הזה יהיה פחות בפוקוס של הארגון ויצטרך, ויהיה פחות חשוב מדברים אחרים, החמישה אנשים האלה כנראה לא יוקצו לדברים אחרים. וזה בעצם יוצר בייס לכיוון של מבנה ישן, לעומת צרכים חדשים שבעצם מגיעים לארגון. וכבר קרה לי שעליתי לשיחה עם מנהל מסוים, והמנהל הזה ביקש שאני אעבוד איתו ביחד על משימה תיעדוף 13 של הארגון, והמפתחים שלי היו עסוקים בדברים בתיעדופים מעל, והוא אומר לי, רגע, אז למפתחים שלי לא יהיה מה לעשות אם אתה לא מגיע לעשות את הדברים שלך. אני יודע שהארגון לא הגיע למשימות 1-12, זה לא הגיוני כל כך.
כן, זה נקודה מעניינת. אני יכול להגיד שאני חושב שאצלנו עובדים באיזושהי תצורה שהיא קצת היברידית בהקשר הזה של סקואדים, אבל אני חושב שהדרך להתמודד עם זה היא קודם כל לשנות את הארגון תוך כדי שמשתנים התיעדופים. כלומר, לצורך העניין, אם יש איזשהו אזור מוצרי, שבשלב מסוים התיעדוף שלו הארגוני יורד, אז מן הסתם שלא יודע, לא ייפתחו שם עוד תקנים, נכון? או שיזוזו משם מפתחים למקומות אחרים. כאילו, אתה אומר שזה לא קורה בעצם. באופן טבעי, אתה אומר, אנשים נשארים וממשיכים לעבוד על איזשהו מוצר או אזור שהוא בתיעדוף מאוד מאוד נמוך, כי למה? זאת אומרת, למה בפודים זה יותר חזק מבנה ארגוני שהוא לא פודים.
בסופו של דבר, מי שמכתיב את מה עושים בארגון, זה גוף המוצר.
אוקיי, נכון.
אם אתה מרגיל את גוף המוצר מראש לזה שהמשאבים שלו הם רוחביים על כל הארגון, התפיסה שלו תהיה קצת שונה. הוא יהיה לו הרבה יותר קל לבוא עם תיעדוף קרוס מחלקתי נקרא לזה, לעומת סיטואציה שהוא בכלל לא צריך לתת לאף אחד דין וחשבון על התיעדוף שלו בתוך הקבוצה.
אני חושב שהדרך לפתור את זה, כן, אני מסכים שזאת בעיה. הדרך לפתור את זה, זה לשים מישהו מעל. כאילו, אתה יודע, אם יש לך, לא יודע, 4-5 פודים, שים מישהו מעל, מסתכל רגע קרוס ארגונית, ומקבל החלטה על מה מתועדף מעל מה.
נכון, אבל א', אתה עושה לו חיים הרבה יותר קשים, מול כל אחד מהחבר'ה האלה שכבר בנה לעצמו בקלוג ואיזשהו חלום, וגם הרבה יותר קשה לעשות את זה בדיעבן. אני חושב שזה צריך להיות חלק מהתהליך עבודה, לבוא ובעצם להביא את הדברים שלך לשולחן ולהילחם על הצדקה שלהם מול הדברים, מול המשימות שהחבר'ה האחרים מביאים. החיסרון השני שאני רואה בפודים קשור בעיקר לעניין של פונקציות מטריציוניות. אני חושב שכל הפונקציות המטריציוניות, ואמרתי את זה גם קודם, צריכים להיות אנייבלרים למפתחים. המפתחים צריכים להיות אלו שמבצעים את כל המשימות מקצה לקצה. וזה אומר גם DevOps, גם QA, גם אוטומציה.
DevOps באיזה רמה?
אנחנו את
לשבת עם טראפורם ולהרים אינסטנסים ב-AWS, לעשות פרוביז'נינג עם שף או
אנחנו את איש הדאב-אופס הראשון שלנו הבאנו לדעתי כשהיינו סדר גודל של 40 מפתחים. עד אותה נקודת זמן, כל תשתיות הענן שהמפתחים רצו, הם הרימו לעצמם. גם היום האמת. הדאב-אופס היום אצלנו עושה יותר דאב מאופס. הוא בעצם נותן את הכלים למפתחים, להביא את הקוד שלהם בצורה יותר טובה לפרודקשן. מעולם מפתח לא חיכה לריסורס מסוים מאיש הדאב-אופס בשביל בעצם להרים את הסרוויס שלו. אנחנו קצת מרמים כי אנחנו רצים על סרברלס ולא על קוברנטיס. זה יותר קל.
אני יכול להגיד שאצלנו היה בחור ב-DevOps, Infra, Platform, איך שלא תרצה לקרוא לזה, עם הגלגולים השונים. הוא נמצא בחברה מעל 7 שנים, קוראים לו אופר, וכל מי שנמצא באפספלייר יודע מי זה אופר, כי כל דבר שכל אחד היה צריך בהקשרי DevOps, תמיד התשובה הייתה, דבר עם אופר, אופר ידאג לך, אופר יסדך.
כמו שרגע.
ממש, כמו שרגע, רק באמת, ברמה סופר סופר מקצועית ושירותית והכל, ועם הזמן, הארגון הבין שזה פשוט לא סקיילבילי, כאילו זה לא אפשרי, הבן אדם קורס כי כולם כל הזמן פונים אליו, זה מעט חלק גדול מהפיתוח, וכחלק מההתמודדות עם זה, לא רק מן הסתם עם הבעיה שהייתה שם, אבל באופן כללי, הכל הפך להיות כאילו סלף-סרב, וכל הפלטפורם הפכו להיות סוג של, כמו שאתה אומר, כאילו הם יותר דב מאופס, והמפתחים דואגים לעשות הכל בעצמם, אם יש בעיה עם כל מה שקשור ל-AWS, פותחים טיקטים לתמיכה של AWS, עושים כמה שיותר בעצמם, ואם צריך תמיכה נקודתית, שהיא, אתה יודע, ברמה של לתפור פתרונות וזה, אז אפשר כאילו פונים ופותחים תקלות ונעזרים.
ואפרופו שינויים של תרבות, כמה קשה היה לעשות את הסוויץ' הזה בתוך הארגון?
זה היה אחד הדברים הכי קשים שקרו בצמיחה של AppsFlyer, בעיניי. זה גרר המון פושבקים, המון, כי דמיין מצב שבו אתה מקבל הכל בכפית של כסף לפה, מאכילים אותך בכל דבר, ואז יום אחד באים ואומרים, זה הכל. מעכשיו אתה עושה הכל בעצמך, לבד, וזה היה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שזה אחד הפרויקטים הכי חשובים שעשו, כי זה מה שבאמת מאפשר לנו עכשיו לקחת את כל האינפרה שלנו למקום הרבה הרבה יותר טוב. אני אגיד שבדרך ניסו לעשות כל מיני דברים, שהרעיון מאחוריהם היה מצוין בעיניי, אבל הם פשוט לא צלחו. למשל, ניסו לעבוד עם משהו שקראו לו אצלנו לפחות צ'מפיונס, לא יודע אם נתקלת במונח, אבל בגדול לקחו איזשהו נציג מכל צוות או מכל קבוצה, ונתנו לו להיות אחראי על ההתקשרות מול איזשהו צוות ספציפי בפלטפורם. כאילו במקום
זה יצור הרבה צפרי בקבוק במקום אחד.
אז כן, עכשיו במקור זה לא היה אמור להיות זה. כלומר, זה לא היה אמור להיות צוואר בקבוק, זה היה אמור להיות יותר, במקום שכל אחד בארגון הפיתוח, סתם, אני לא זוכר את המספר שהיינו, אבל נניח סתם אני אומר, 150 מפתחים בזמנו, בסדר? או 200. במקום שכל אחד יפנה לכל צוות, אז אתה יודע, תחלק את זה ב-4 או ב-5 או ב-6, כמה יש בצוות, כאילו. אז יש 30 או 40 נציגים שמדברים מול פלטפורם, והם מתקשרים הלוך וחזור, והם אמורים כאילו לשתף את הצוותים ואת הקבוצות בתיעדוף, וביוזמות שמגיעות מפלטפורם, אבל כמו שאתה אומר, זה יצר פשוט צווארי בקבוק אחרים, זה יצר טלפון שבור מסוגים שונים, וזה לא פתר את הבעיה. אני חושב שהיום אנחנו כן מתקרבים לפתרון של הבעיה, ועושים את זה פשוט על ידי התייחסות לפלטפורם ככמעט גוף מוצרי. קודם כל לפלטפורם יש פרודקט מנג'ר, וחלק מתהליך הפלנינג שקורה בארגון R&D.
אז האמת שזה מאוד מזכיר גם את ההתפתחות שקרתה אצלנו, גם אנחנו יצרנו קבוצת פלטפורם, בגלל שהבנו שזה התפקיד העיקרי של הדבופס אצלנו, וגם אצלנו הארכיטקט הוא technical product manager, שממש אוסף את הכאבים של הצוותים השונים, ופיתחנו איזושהי שיטת תעדוף, שהיא ממש מזכירה את העבודה של פרודקט בעצם, בתוך הארגון. אנחנו חווינו את הכאבים של ההטמעה של זה דווקא, של התרבות הזאת, דווקא פחות מהכיוון של המפתחים כמו שאתם חוויתם, ויותר מהכיוון של הדב-אופס, בעיקר סביב הגיוס שלהם. זאת אומרת, לא יודע למה, אבל בתעשייה דב-אופסים מחפשים לעשות יותר אופס מאשר דב, ו...
מעניין, לא הכרתי את זה.
היה לנו אפילו אחד שאמר לנו, אין לכם קוברנטיס, זה לא ג'וב סקיוריטי. ובעצם היינו צריכים למצוא את האנשים שמעניין אותם לפתור את הבעיות של המפתחים, ולא בהכרח להתעסק עם עכשיו לתמוך בפרודקשן.
אני רוצה שנדבר טיפה על תפקיד מנהל הפיתוח בתוך מבנה ארגונים משתנה. בסופו של דבר, לא, בוא נגיד, לא כולם הם VP R&D של הארגון שלהם, וכנראה גם רוב מי שמקשיב לנו מנהל פיתוח באיזושהי רמה, ורובם הם לא VP R&D. הדבר הזה אומר שיש מי שמקבל החלטות על איך הארגון הגדול ייראה, ויש מי שמקבל את ההחלטות האלה וצריך להתמודד איתן. צריך לתקשר את זה לצוות, לאנשים, לקבוצה שלו. איך עושים את זה? איך אתה רואה תפקיד המנהל בתוך עולם כזה שהוא כל הזמן משתנה, ארגון שכל הזמן גדל, שהמבנה שלו כל הזמן זז?
זה אתגר של חבר'ה שלי חווים כל הזמן, ואני גם חווה אותו עכשיו, כי אני כבר לא ה-VP R&D של פאלו אלטו. תפקיד של המנהל סביב השינויים הארגוניים, זה קודם כל לבוא ולתת את הטון שלו. זאת אומרת, זה ששינוי ארגוני נוחת עליך, או זה שבאים עם איזושהי אג'נדה לגבי שינוי ארגוני מבחוץ, זה לא אומר שלך אין את המקום לבוא ולתת איזשהו פושבק, לבוא ולתת את הפרספקטיבה שלך על הדברים. אני יכול להגיד ש...
כלפי מעלה, אתה מתכוון. קודם כל.
קודם כל כלפי מעלה.
אוקיי, סבבה.
אני יכול להגיד לך שעברתי כמה שינויים ארגוניים לאורך הדרך בעצם, גם בבריצ'קו וגם בפאלו אלטו, ותמיד באתי לשינויים האלה מתוך תפיסה של מה יהיה נכון לארגון. ובעקבות הפושבקים שקיבלתי מהשטח מהאנשים, הרבה פעמים הבנתי שלא פחות חשוב לשמר מוטיבציה של בן אדם אחרי השינוי, על חשבון אולי מה שנכון לארגון. אם יש לך בן אדם שהוא פרודקטיבי ונותן עבודה, לבוא ועכשיו להוציא לו את האוויר מהמפרשים, רק בשביל שדברים יהיו מסודרים עם קצת יותר היגיון, לא בהכרח שווה את זה. צריך להפעיל את האיזון בין שני הדברים, והרבה מהאינפוטים, הרבה מה... התפיסה הזאת היא בעצם שלי נבע מהאינפוטים שהגיעו בעצם מהמנהלים בשטח.
אתה יכול לתת דוגמה לשינוי כזה שהיה, וכאילו קיבלת עליו איזה פושבק, ואז אמרת, אוקיי, יותר חשוב לי עכשיו טובת העובד, נקרא לזה, אני פה עושה מרכאות באוויר, על פני טובת הארגון במרכאות, כן? יש לך איזושהי דוגמה כזאת?
כשבעצם גיבשתי את הקבוצות, התלבטתי אם לעשות 3 או 4 קבוצות. היו לי 4 מנהלים טובים שידעתי שיכולים להביא קבוצות בצורה יפה, ובעצם החלטתי לתת לכל 4 הזדמנות, גם אם 3 קבוצות אולי היו עושות יותר שכל ויוצרות פחות, בעיקר פחות תלויות. העדפתי להתמודד עם סוגיית התלויות, ולתת את ההזדמנות לכל אחד להיות אקספרט על הדומיין שלו.
כלומר, החלטת לבנות ארגון שמורכב מ4 קבוצות, ולא מ3 קבוצות, כי האמנת שהיה נכון יותר לתת את ההזדמנות גם לראש/ראשת קבוצה הרביעי, כי אחרת זה היה פוגע במוטיבציה, מוציא את הרוח מפרשים וכו'.
גם בבית של מוטיבציה אישית, וכשבעצם גיבשנו את הקבוצות, היו לי 4 מנהלים טובים, אבל האינטואיציה אמרה לי שנכון לייצר 3 קבוצות. בעקבות אינפוטים שהגיעו מהמנהלים בשטח, הבנתי שיש פה עוד איזשהו מנהל, אחד מתוך 4, שנכון לתת לו את הדומיין שלו, נכון לא להוציא לו את הרוח מהמפרשים, לתת לו להמשיך לרוץ עם תחום מסוים שגם יכול להיות, היה נכון שיהיה תחת קבוצה אחרת. זה היה אימור באותה נקודת זמן, אני לא יודע להגיד בהכרח אם זה היה החלטה נכונה, זה כן יצר יותר תלויות בארגון, אבל אני יכול להגיד שהיום הוא מוביל את התחום הזה בצורה מאוד מאוד טובה.
אז נראה לי שההחלטה הייתה טובה. הצלחת לשמר את הבן אדם.
הצלחתי לשמר את הבן אדם עם מוטיבציה גבוהה, מצד שני זה יצר יותר תלויות בארגון שהיינו צריכים להתמודד איתם, אנחנו, אנשי המוצר.
בעיניי, תפקיד המנהל בתוך סביבה כזאת שמשתנה כל הזמן, מתחלק לכמה חלקים. קודם כל, אני חושב שהוא חייב לייצר שקיפות. כי דיברת הרבה על זה ההנהלה מקבלת איזושהי החלטה, נכון? יש איזושהי הנהלה בחירה בארגון, ואנחנו קודם כל צריכים לקחת, לקבל אינפוטים, ולתת פושבקים אם צריך, או לתקשר את זה, אבל מה שלא אמרנו, וצריך להגיד בצורה מפורשת, הוא חייב לייצר איזושהי שקיפות, ולשתף כמה, בעיניי, כמה שיותר את הצוות, ואת הארגון, לאן אנחנו הולכים. בסוף תפקיד המנהל הוא בין השאר, הוא לייצר שקיפות. יש שינויים בארגון, מישהו מחליט דברים, נכון? אנחנו רוצים שכל אחד בארגון ידע מה קורה, שכמה שיותר, בוא נגיד, להפחית אי-וודאות.
מסכים, הוא צריך לדעת, לתקשר נכון את המוטיבציה סביב השינוי הזה. זאת אומרת,
את ה-why, כאילו למה.
בדיוק, כן. לא רק לתקשר את השינוי, אלא, ולא לתקשר את הלמה הוא קורה ברמת הארגון, אלא ממש לנסות לחבר את זה לאיך זה משרת את הביזנס. שינוי שעשיתי עכשיו, ממש לקחתי סליידים מהמצגת של פרודקט, לקחתי נתונים עסקיים, הראיתי לאן אנחנו מנסים להתחבר מבחינת מה אנחנו מנסים להשיג בשינוי הארגוני שקורה בעצם, ואם לא אני הייתי זה שמתקשר את זה ישירות לאנשים, הייתי מצפה שזה בדיוק מה שהמנהלים יעשו.
תפקיד נוסף של המנהל בתוך סביבה משתנה בעיניי, הוא, אולי זה ישמע טיפה מצחיק, אבל אני מוצא את עצמי הרבה פעמים עם סוג של פונקציית מיפוי ארגונית כזו, שהצוות שלי נעזר בה כדי קצת לנווט את דרכו בארגון, אני לא יודע, אתה צוחק פה, אני לא יודע אם אתה מזדהה עם זה, אבל כשארגון גדל כל כך מהר, אני יכול לספר מאפספלייר ש... כמו שאמרתי, כאילו בשש שנים, לא יודע, שישינו את גודלנו, אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית, יסלחו לי, ומה שקורה זה שפונקציות נוצרות, פונקציות זזות, קבוצות נעלמות, קבוצות משנות שם ודברים כאלה, ופשוט אנשים קצת לא מוצאים את הידיים והרגליים במובן מסוים, ואני חושב שאחד התפקידים שלנו זה לצייר להם את המפה או להיות פונקציית מיפוי. כאילו, עכשיו הם צריכים לעשות משהו מסוים, דברו איתו, אני חושב שהוא יוכל לעזור לכם, לכו תחפשו שם, אני חושב ששם יהיה מידע, אז זה לא שבהכרח לדעת הכל, כמו שלעזור להם, למצוא, אתה יודע, לייצר את האוריינות הזאת בארגון.
צחקתי כי יש לי טבלה אחת שמראה את המיפוי של כל פלו אלטו, ואז טבלה פנימית לתוך הארגון שלנו, וזה באמת אתגר. אני חושב שבאופן כללי, הדרך להתמודד עם אתגרים של גדילה, זה כמה שפחות לנסות להסתמך על tribal knowledge, וכמה שיותר לנסות להתמד ולהפוך דברים לכלים. או לתת פרקטיקות שמאפשרות לאנשים להיות עצמאים. אז פעם הבאה שבן אדם לא מבין עכשיו איזשהו קטע קוד מסוים, לך תסתכל ב-code owners. אתה רוצה לדעת לסווג נכון דברים support ticket שהגיע לאיזשהו צוות, נסה לייצר איזושהי אוטומציה שמזהה מתוך הנושא לאיזה צוות צריך לסווג את זה, אפרופו רעיון לסטארט-אפ, ולנתב את הדברים באופן מדויק.
כן, זה טיפה מתחבר, אני חושב, לנושא של operational excellence, כאילו הסיפור של לעשות אוטומציה לדברים, כמה שפחות דברים ידניים, ולגבי tribal knowledge, או knowledge silos, כאילו למי שלא מכיר, אז tribal knowledge זה כאילו, בעצם כל הידע שהוא לא, אין לו דוקומנטציה, זה הוא שמור בראש של אנשים, שבעיניי זה אחת הסכנות הכי גדולות של כל ארגון, לא רק ארגון בהייפר גרוף, אז אני לא זוכר אם דיברתי על זה פעם, לי היה מפתח בצוות שכשהגעתי אז בגדול כל הידע של הצוות ישב אצלו בראש, ואחת המטרות ששמנו לו כזה לרבעון קרוב, זה שאף אחד לא יפנה אליו עם כלום. כאילו ממש אמרתי לו, תקשיב, כל פעם שמישהו פונה אליך, לך תכתוב את זה, תעשה דוקומנטציה, תכתוב ותייצר מסמך בנושן, לא היינו אז בנושן, וכך היה. כלומר, תוך, לא יודע, חצי שנה, פשוט כל הידע שלו כבר יצא החוצה וכולם הכירו אותו. אז אני חושב שבארגון שגדל וכל הזמן משתנה, זה סופר סופר קריטי. אחרי שנגענו בתרבות של גדילה ונגענו קצת במבנה ארגוני של ארגון שגדל מהר ומשתנה, בוא נדבר קצת על תהליך הפיתוח והדליברי של ארגון שזז ומשתנה. אז הדבר הראשון שלי קופץ לראש כשאנחנו מדברים על זה, זה מילה אחת כזה שיש סביבה מלא נורות אדומות, dependencies. Dependencies, כי פשוט אנחנו גדלים והרבה מאוד מפתחים חדשים מצטרפים לארגון ונוצרות קבוצות וצוותים ויש איזשהו מישמש והכל כזה מעורבב אחד עם השני. מה עושים? איך אנחנו מתמודדים עם דבר כזה?
זה היה כאב מאוד גדול אצלנו.
בברידג' קרו, או כבר אחרי, אתה מדבר כבר אחרי הרכישה?
בעיקר כשהקבוצות נוצרו בעצם.
כבר בפאלו אלטו.
כבר בפאלו אלטו. כן. ברמה ש... מי שמוביל את הפרודקט אצלנו יצר איזשהו ספרדשיט של כל הצוותים, כל המשימות, להראות מי עובד על מה. אני הייתי בטוח שהוא יצר את זה כאיזשהו כלי עבודה, מסתבר שהוא יצר את זה כאיזו בדיחה פנימית בקרב הפרודקט, להצביע על עד כמה הדבר הזה מורכב.
בדיחה שיצרה משהו שימושי או...
אז זה התפתח להיות כלי שאנחנו משתמשים בו.
מצחיק.
כי בעצם אני הסתכלתי על זה, לא הסתכלתי על זה באותה נקודת זמן כבדיחה, אבל זה פתאום יצר לי איזשהו ויזביליטי לעד כמה הבעיה הזאת גדולה אצלנו. וזה שלב שבעצם... אחד הגורמים שגרמו לי להבין שאנחנו כן צריכים את אותו פרוגרם מנג'ר.
הזכרת פה שתי דרכים להתמודד עם זה. דרך אחת היא איזשהו כלי לניהול פרויקטים במרכאות, שיכול להיות ספרדשיט, אבל זה גם יכול להתבצע בג'ירה או בכל כלי אחר בעצם לניהול הדליברי. והדבר השני זה לייצר או להביא פונקציה שהיא סוג של אחראית סינכרון, נכון? בין קבוצות, בין צוותים שונים, בין מוצרים שונים. היא גם אחראית על תיעדוף, או שבעצם היא מקבלת איזושהי תמונת תיעדוף, וצריכה לוודא שכל הגורמים מיושרים ומסונכנים.
זה חוזר שוב לתפיסה שפונקציה מטריציונית היא יותר אנייבלר, זאת אומרת, היא צריכה להגדיר את הכללי המשחק. אם אנחנו מדברים על תיעדוף, היא מגדירה לפרודקט את הכללי משחק, את התהליכים, של איך הם דואגים בסופו של דבר להגיע לרשימה אחת מתועדפת, כשכל פרודקט מגיע עם הפריורטיז שלו, והיא מגדירה בעצם את הדרך שבה תלויות השונות עולות מתוך הצוותים, זאת אומרת, איך הצוותים דואגים לצבוע את עצמם למשימות השונות, איך הדברים האלה צפים, איך זה נהיה ברור לכולם, איך מזהים באיזה מהצוותים יש לנו את הצווארי בקבוק, שתוקעים אותנו כבר במשימה ה-20 ולא מאפשרים לה להיות מדולברת. אז היא בעיקר נותנת כלים, וכן מבצע את האורכסטרציה של זה עד לרמה מסוימת.
אני יכול להגיד שאצלנו השתמשו בשני כלים כדי למזער dependencies. הדרך הראשונה היא בעצם לבנות מחדש. זה אומר לקחת קבוצות ולערבב אותן, או לשבור אותן, ולהזיז אנשים ולייצר אחריות חדשה. יש כל מיני דרכים לעשות את זה, ויש על זה גם ספרים ופודקאסטים והרבה תיאוריות, אבל אנחנו אצלנו לפחות השתמשו, הלכו לפי הקונספט של reverse conways law, שאומר, תסתכל על איך הארכיטקטורה שלך נראית, איך המערכות פרודקשן שלך נראות, ותנסה להתאים את הארגון שלך לאיך שהמערכות שלך עובדות. כלומר, אם יש לך נניח...
איך שהן עובדות או איך שהיית רוצה שהן יהיו בניות?
לא, אז יופי, אז מה שאתה אומר זה Conway's Law. כלומר, Conway's Law אומר, הארגון שלך בנוי בצורה מסוימת, ככה אתה צריך שהמערכות שלך יתקשרו כדי שהדברים יעבדו בצורה טובה. Reverse Conway's Law אומר, ככה הארכיטקטורה שלך נראית, כלומר, ככה מערכות פרודקשן שלך נראות, עכשיו תתאים את הארגון כדי שהכל יתקשר.
אבל איך זה פותר את התלויות בעצם?
אז מה שקורה זה כשהארגון גדל מאוד מהר, אתה מגלה שפתאום יש לך איזו קבוצה שהיא חולשת על כזה חצי מאיזושהי מערכת וחצי מאיזושהי מערכת אחרת. אוקיי? אז תעשה איזה שיפט לפט או שיפט רייט, ופתאום תקבל קבוצה שהיא חולשת על מערכת שהיא שלמה, שהיא מקצה לקצה, אתה יודע, איזשהו, לא יודע מה, איזשהו API, עושה איזשהו פרוססינג, ודוחף ל, לא יודע, לאיזה message queue, דוחף לאיזה קפקה, זה כזה איזשהו, לא יודע מה, צוות. בסדר? אחר כך יש לך צוות שלוקח ועושה איזשהו batch processing, או spark jobs, או airflow, דברים כאלה, עוד איזה צוות, כן? ובמקור זה לא ככה. אז זאת אחת הדרכים לבנות מחדש, כמובן שפישטתי את זה מאוד מאוד, וזה הרבה יותר מורכב, אבל זה הרבה ניסוי וטעייה. הדרך השנייה זה באמת לא לבנות מחדש ארגון, אלא להזיז מערכות ותחומי אחריות. כלומר, זה קצת Conway's Law. כלומר, זה קצת קח מערכת מפה, קח איזה, לא יודע, מה, דאטאבייס משם, דברים כאלה, ותזיז בין צוותים, ככה שיהיו פחות תלויות, ואם יש תלויות, אז זה רק בנקודות ממשק מאוד מאוד מוגדרות. נקודה נוספת היא שלא תמיד אפשר בהכרח למזער dependencies, ולפעמים אנחנו צריכים להבין שזה משהו שהוא פשוט given, ואז נשאלת השאלה איך אתה מתמודד עם זה. אז יש לכם כאילו, אתה בעצם דיברת על program manager, זה אחת הדרכים להתמודד עם dependencies, יש לכם עוד דברים שאתם עושים כדי להתמודד עם זה?
אני חושב שעשות זה קודם כל לדאוג להציף את זה כמה שיותר מוקדם. בסוף הבעיה עם dependencies, היא בעיקר שאתה מבין יחסית מאוחר, שאין לך את האלוקציית משאבים בשביל לעבוד במקביל על המשימה שמצריכה את התלויות מכל הצוותים השונים. אם כולם היו רתומים למשימה, ובגלל זה אנשים אוהבים ללכת לכיוון של פודים, אז לא הייתה בעיה. ואם אתה מציף את זה מספיק מוקדם, ואתה לוקח את זה בחשבון, כנראה שתצליח להתמודד עם זה יותר טוב. הסוגיה השנייה היא שלפעמים, זה בסדר שיש dependencies, וזה בסדר גם שהם תוקעים אותך, זאת אומרת, יכול להיות שצוות אחד הצליח לרוץ מאוד מאוד מהר, הגיע למשימה בתיעדוף נמוך יחסית, אנשים בצוותים אחרים עוסקים במשימות בתיעדוף גבוה יותר, וזה בסדר שהם עובדים על המשימות התחופות יותר, או בעלות הערך הגבוה יותר, ולכן אנחנו צריכים לקבל את המצב הזה, ויכול להיות שאותו צוות ירוץ לבד תקופה מסוימת, עד שהצוותים אחרים ידביקו אותו.
זה נשמע לי קצת כמו דלאפ, אבל...
דעה לא פופולרית.
זה יכולה להיות גישה בעייתית, אבל אני חושב שפשוט הדרך להתמודד עם זה, זה לוודא, לראות אם הדברים האלה קורים לאורך זמן, ואז אולי שוב, להתאים את המבנה ארגוני, כדי שלא יהיו יותר מדי משאבים באותו אזור.
עוד דרך להתמודד עם dependencies, אז זה קצת טקטי, אבל אני חושב שזה כן מעניין לציין, אז ערוץ סלק. לכל דבר. כולם שונאים את זה, אבל כולם אוהבים את זה, אני חושב, באותה נשימה, יש פרויקט חדש, מערב 2-3 קבוצות, ערוץ סלק, פאבליק, כולם צריכים להכיר כל דבר, אין שום תקשורת שקורית בשיחות פנימיות, אני חושב שזה קריטי. מעבר לזה, לעשות סינקים, לעשות כזה פגישות סינכרון, פעם בשבוע, פעם בשבועיים, פעמיים בשבוע, תלוי פרויקט. והדבר האחרון, שהוא הכי אסטרטגי, זה לתאם בפלנינג הרבעוני. זאת אומרת, לעשות איזשהו אישור קו, לא כל ארגון יש לו פלנינג רבעוני, זה כנראה קורה מגודל מסוים, אבל בהינתן שקיים כזה, אז חייבים לעשות אליינמנט, ולדבר על הדיפנדנסיז שיש בין קבוצות, עם פלטפורם וכו'.
אצלנו הפלנינג הרבעוני זה באמת השלב שבאים, מסתכלים על כל המשימות, מסתכלים על התיעדוף, ומוצאים את כל התלויות השונות. ולגבי הסלק, אני חושב שבאמת הכל חייב להיות ציבורי. אני, הכפתור נראה לי הכי שמיוש אצלי בסלק, זה על כל direct message, עם יותר מבן אדם אחד, לעשות change to channel.
נקודה נוספת, בהקשר של תהליך הפיתוח, בתוך ארגון שגדל ומשתנה, שעושה scaling up, זה המערכת, או ממש הדליברי עצמו. אני חושב שבאופן כללי, אין נכון להגיד שככל שהארגון גדל, ככה יש פחות סובלנות מצד הלקוחות שלנו, לתקלות production, ככותרת. ומעניין אותי, איך אצלכם באמת נראית חלוקת המשאבים באנג'ינירינג כדי להתמודד עם הסוגיה הזאת?
בתחילת הדרך באמת רוב המשאבים הלכו על אינוביישן, ככל שגדלנו...
Move fast, break things כזה, כאילו
בדיוק.
להוציא
MVP. בסופו של דבר, הלקוח הוא הרבה פעמים ה-QA שלך.
כן.
ככל שגדלנו בעצם גם בגלל הגדילה שלנו כארגון והמורכבות של המערכת וגם... בגלל הלקוחות אנטרפרייז שבסופו של דבר יש להם טולרנס יחסית נמוך לטעויות, הם צריכים לעשות שיפט ולהתחיל להשקיע הרבה יותר גם בחוב הטכני שצברנו לאורך הדרך, וגם באיכות שלנו. והאיכות זה יכול להיות לתקוף אזורים במערכת שהם נתונים שיפור, וזה יכול להיות גם לשים את הגארד ריילס שבעצם שומרים עליך. כנראה שאתה פחות משקיע באיכות ובכמות הטסטים בתחילת הדרך, ובעצם לאורך, ככל שאתה גדל, אתה צריך להתחיל לשים יותר דגש על האזורים האלה.
איך בכל זאת אנחנו שומרים על ה-innovation spirit בתוך ה-times of change האלה והגדילה?
יש שתי דרכים שניסינו. הדרך הראשונה הייתה לבוא ולהכרח את עצמנו, להצדיק את המשימות הטכניות כנגד משימות המוצר. זאת אומרת, אנחנו נצטרך לבוא ולהצדיק לאיש המוצר שמביא משהו שיש לו איך להשכיל ללקוחות שלנו, למה המשימה הטכנית צריכה להיכנס לפניו, מאוד מאוד קשה לעשות את ההצדקה הזאת ולנהל את השיח הזה כשזה הרבה פעמים תפוחים ותפוזים, ולכן התגלגלנו בסופו של דבר לאסטרטגיה של להקצות אחוז מסוים מתוך הקפסיטי של הקבוצה שלנו לחובות הטכניים ולאיכות. צבענו 20% וזה בעצם נתון לדיון, איזשהו דיבייט, האחוז הזה סביב כל רבעון ורבעון.
אוקיי, אז אם אני מבין נכון, הקושי הוא לא בלשמר אינוביישן, הקושי הוא כאילו לעבוד על quality ו-engineering.
אתה צודק לגמרי, אני חושב שזה קצת קשור לתפיסה האישית שלי. אני מגיע מאוד ממקום מוצרי, גם עשיתי את התפקיד הזה תקופה, ולכן אני גם דוחף את הארגון שלנו הרבה פעמים להסתכל על דברים ממקום של איזה business value הלקוח מקבל בסופו של דבר מכל משימה.
אני חושב שזה חובה. כאילו, אנחנו פה לא בשביל לעשות engineering excellence, אנחנו פה כדי לדלבר value ללקוח.
נכון, מצד שני, התפקיד שלי הוא להיות זה שאדווקייטס גם על השקעה בתשתיות, ובעצם יכול להיות שכשאני משרן את אותם 20%, אני גם שם לעצמי בעצם איזשהו מנגנון הגנה שמבדה שאני מבצע את ההשקעה במקומות האלה.
אנחנו מתקרבים לסוף ה-one on one שלנו, ואני חושב שזה אחלה זמן לדבר על action items ו-open issues. אז מהצד שלי, קודם כל, action item ראשון, קופסאות סגורות. מאוד מאוד התחברתי לדימוי הזה, שכשאנחנו רוצים לייצר ארגון שגדל מהר, אנחנו צריכים לייצר מתחתנו קופסאות סגורות, אוטונומיות שרצות מהר, שהן accountable למה שהן עושות. אקשן אייטם שני מהצד שלי, זה, ומאוד מאוד אהבתי את זה, אני חייב להגיד, זה הקונספט הזה, שכשאתה עכשיו מגדל, מפתחת בתוך הארגון, מה שיש לך בראש זה, שכשהיא תעזוב את הארגון שלך, אתה רוצה שהיא תהיה מסוגלת להיות מפתחת ראשונה בסטארט-אפ. מאוד אהבתי את זה. יש לך אקשן אייטם זה מהצד שלך?
אני חושב שלקחתי מאוד את הנושא של לתת את המקום לבן אדם בארגון. כשקורה איזשהו שינוי, בן אדם חדש שמגיע לבוא ולתת את הטון שלו, על התרבות הארגונית שהוא חווה בעבר, על איך הוא תופס את התרבות שלך רגע כשהוא מגיע מבחוץ. אני חושב שאולי לא מספיק נתנו את הטון על זה עד היום, והרבה פעמים אתה רץ במומנטום עם התפיסה שלך. ועוד משהו שאני מרגיש שככה אני יכול לקחת מפה, זה בעצם הדגש של כמה חשוב להתחיל לייצר בעצם מסלולי קידום לעובדים. אני חושב שעשינו את זה יחסית מאוחר אצלנו, והיינו צריכים כנראה להתחיל לתת על זה את הטון הרבה יותר מוקדם.
עוד כמה נקודות מהצד שלי, אז א', זה שגורמים מטריציונים, הם צריכים להיות אנבלרים. אגב, אני חושב שגם מנהלים צריכים להיות אנבלרים, אבל זה קצת לוקח אותנו לנושא חדש, אבל גורמים מטריציונים צריכים להיות אנבלרים, ולעזור למפתחים, למפתחות, פשוט לעשות את העבודה שלהם בצורה טובה. עוד נקודה זה בעצם, שהטמעה של תרבות, קורית על ידי מתן דוגמה אישית. לא על ידי להגיד לאנשים תעשו ככה וככה, אלא די פשוט לעשות את זה. אז תעשו הרבה פוסט מורטם על כל דבר, והמפתחות שלכם יבינו שזה מה שמצופה מהן לעשות. והדבר האחרון שאני לוקח מפה, שהוא משפט קצת שנוי במחלוקת, אבל אני רוצה לחשוב, אתה יודע מה? לא, הוא אצלי יהיה ב-open issues דווקא, אז הוא לא ב-action items. אז בואו נעבור ל-open issues. open issue ראשון, זה האמירה שלך, שזה בסדר שיש dependencies, כי כאילו מצד אחד ברור שזה בסדר וזה תמיד יהיה, מצד שני אני כזה קצת כואב לי עם האם אנחנו באמת צריכים להשלים עם זה או צריכים להיאבק כדי למזער את זה כמה שאפשר. יש לך open issues מהצד שלך?
האמת שאני חייב להגיד שגם אצלי הנושא של ה-dependencies לא לגמרי יושב. שוב, יש סיכוי לא רע שאני יכול לנהל את זה יותר טוב, ואולי גם אני לא צריך לקבל לגמרי את המצב הקיים ולראות איך אנחנו תופעים את זה בצורה יותר עמוקה, ממשיכים להתעסק בזה.
עוד שני open issues מהצד שלי, אחד, פודים, כן, זה גם הדלאפ שלך. אני עדיין לא שלם עם מה שדיברנו, אני חושב שיש הרבה ערך גם בלרוץ מהר, אפילו אם זה בעלות של איזשהו חוסר alignment על priority, כי ראיתי גם ככה וגם ככה, ויש לזה גם הרבה ערך. והדבר האחרון שהוא לא יושב לי לגמרי בראש, זה הקונספט ש מפתחים צריכים לעשות הכל בצורה ממש טובה. זה טיפה סותר את זה שדיברנו על כאילו זה שהם צריכים,
אני
כאילו
לא חושב שזה חייב להיות בצורה ממש טובה. אני חושב שהעובדה שיש לך מישהו שפשוט יכול לבצע הכל מקצה לקצה, וזה מצמצם תלויות בסופו של דבר.
נכון.
אתה מרוויח פה איזשהו משהו שאתה מאזן לך את העובדה שיש לך פה פחות אקספרטיז.
יאללה, לקחתי. אני מוציא את זה מהopen issues. טוב, אז הגענו לסוף ה-one on one שלנו. טל, הרבה תודה שבאת.
תודה לך.
ונתראה ב-one on one הבא.